כלכלה אקולוגית, חגי קוט. אם גם אתם שומעים חדשות מדי פעם, אז אולי אתם יודעים שהמדד המוביל של הבורסה בניו יורק, מדד הדאו ג'ונס, נמצא בשיא כל הזמנים. אגב, המדד התל אביבי המקביל, מדד תל אביב 100, נמצא בשיאו גם כן. אל מול נתוני השיא של המדדים, ניתן למצוא את פעולותיה של ממשלת בריטניה, שעובדת על תוכניות להתמודדות עם התחממות כדור הארץ, ואת העובדה שבגוש דן מתים מדי שנה מעל 1,000 איש מזיהום אוויר. קצת מבלבל, לא? מצד אחד, הכלכלות של רוב מדינות המערב ממשיכות לצמוח. מצבן טוב, והכלכלנים משדרים לנו שעסקים כרגיל. אך מצד שני, דוחות סביבתיים מקיפים של האום, ממשלת בריטניה וגורמים נוספים, טוענים שאנו צועדים במהירות לעבר בעיות סביבתיות חברתיות קשות. התחממות גלובלית, מדבור, מחסור במי שתייה, עוני, אי שוויון קיצוניים ועוד. אז מה קורה פה? המצב טוב? המצב לא טוב? הכלכלנים צודקים והאקולוגים טועים? אולי שניהם צודקים, או שניהם טועים? הצמיחה, עד לאן? המדד החשוב ביותר בתיאוריה הכלכלית הנאו-קלאסית השולטת היום בעולם כולו, והידועה בציבור הרחב גם בשמות כמו מדיניות נאו-ליברלית, שוק חופשי או קפיטליזם, הוא מדד הצמיחה. צמיחה היא מצב שבו בכל שנה מייצרים וקונים יותר מוצרים ושירותים במדינה. כלכלנים נאו-קלאסיים מאמינים שצמיחה היא מדד טוב לרווחה, ושהיא התרופה לכל הבעיות הכלכליות הגדולות. משמע, אם נצמח, תהיה יותר תעסוקה ופחות אבטלה. הרווחה תחלחל גם לעניים, ומצבם ישתפר, ואפילו המצב הסביבתי ייטב. לראיה, המצב הסביבתי במדינות המערב שישתפר ב-20 השנים האחרונות. לכן הכלכלנים הנאו-קלאסיים מעוניינים בצמיחה נאותה ואין סופית. כל זה טוב ויפה, אם היינו חיים בריק, אך אין זה כך. כדור הארץ הוא סופי, סגור ומוגבל בכל המשאבים שהוא מציע לנו. מים, אדמה, חמצן, נפט וכו'. לכן הכלכלה אשר מתבססת על חומר ואנרגיה כדי לייצר מוצרים, לא יכולה לגדול עד אינסוף, כי כל המשאבים הם סופיים. גם השטף האנרגטי המגיע לכדור הארץ כל יום מהשמש הוא קבוע וסופי. הכלכלנים האקולוגיים אימצו נקודת מוצא שונה, ולכן מבינים שהצמיחה לא יכולה להיות אינסופית, ומן הראוי שנשאל עד לאן כדאי שנצמח. כל תת מערכת, וגם הכלכלה, חייבת להפסיק ולצמוח בשלב כלשהו, ולהסתגל לשיווי משקל דינמי. את נקודות המוצא השונות בין הכלכלה הנאו-קלאסית לכלכלה האקולוגית, ניתן להדגים בסרטוט הפשוט הבא. הכלכלנים הנאו-קלאסיים רואים בכלכלה את המערכת השלמה, ובסביבה את תת המערכת. לכן, הכלכלה יכולה לגדול לאין סוף, כמתואר בסרטוט הימני. לעומתם, כלכלנים אקולוגיים מבינים שהכלכלה היא רק תת מערכת בתוך הסביבה, ולכן גודלה מוגבל על ידי הסביבה, כמתואר בסרטוט השמאלי. הכלכלה האקולוגית הינה ענף אקדמי בינתחומי, אשר מציע ניסוח חדש ומאתגר לתיאוריה הכלכלית, ניסוח הכפוף לחוקים הביולוגיים פיזיקליים ולמגבלות של כדור הארץ. הכלכלה האקולוגית מתייחסת לקשרים ההדוקים בין מערכות אקולוגיות, מערכות חברתיות ומערכות כלכליות. קשרים אלו נמצאים בבסיס מרב האתגרים בפניהם ניצבת האנושות כיום. קיימות, התחממות כדור הארץ, גשם, חומצי, הכחדת מינים, חלוקת העושר, דלדול משאבים ועוד. התיאוריה מציעה נקודת מבט הוליסטית וייחודית בכדי לנתח ולהתמודד עם הקשרים והאתגרים הללו. צמיחה לא כלכלית. הכלכלה האקולוגית מבחינה בשתי מגבלות העומדות בפני תת המערכת הכלכלית. מצד אחד היא מוגבלת בחומרי גלם בהם היא משתמשת, כמו נפט, מים ועצים. מצד שני היא מוגבלת בקצב ייצור הפסולת אותה היא פולטת. ייצור הפסולת חייב להיות קטן מיכולת הטיפול של המערכות האקולוגיות בפסולת זו, למשל פליטות של פחמן דו-חמצני. אם הכלכלה תחרוג ממגבלות אלו, יאזלו במשך הזמן המשאבים, נפט, ו/או הפסולת תצטבר עד כדי הפרת האיזון האקולוגי, התחממות כדור הארץ. כך שלאורך זמן, כלכלה העוברת על אחת משתי מגבלות אלו אינה בת קיימה. בבסיס הכלכלה האקולוגית עומד מושג הקיימות, היכולת להמשיך לקיים את אורח חיינו גם בעתיד הרחוק, ובעיית המקרו החדשה אותה היא מעלה ועימה היא מתמודדת, היא שאלת הגודל. מהו הגודל הראוי של תת המערכת הכלכלית ביחס לביוספירה שגודלה קבוע וסופי? שאלה זו כלל אינה נשאלת בתיאוריה הנאו-קלאסית, והיא לא הייתה רלוונטית כל עוד הכלכלה הייתה קטנה מאוד ביחס לביוספירה. אך כיום ברור שאנו קרובים מאוד או שעברנו כבר את יכולת נסיעתה של הביוספירה את הפעילות הכלכלית האנושית. כל גידול במערכת הכלכלית בא לרוב על חשבון המערכת האקולוגית. כיום יותר מתמיד נראה שהתועלת מאותה צמיחה, התרחבות של המערכת הכלכלית, קטנה מהנזק האקולוגי שהיא עצמה גורמת. ולכן מדובר במה שהכלכלה האקולוגית מכנה צמיחה לא כלכלית. לדוגמה, כל עוד המערכת האקולוגית בריאה ושופעת ויש הרבה דגים באוקיינוסים, הנזק האקולוגי מדייג קטן מהתועלת האנושית שדייג מביא. במצב שכזה הצמיחה הבאה מדייג הינה כלכלית, אך כיום כתוצאה מדייג אינטנסיבי לא נותרו כבר הרבה דגים באוקיינוסים. הנזק האקולוגי מכל דייג נוסף הינו גדול עד כדי החדת מיני דגים ופגיעה אנושה במערכת האקולוגית הימית. במצב שכזה התועלת האנושית קטנה בהרבה מהנזק האקולוגי, ודייג נוסף מביא לצמיחה לא כלכלית. הגרף הבא מתאר את כמות הדייג בטונות של דגי הקוד בצפון אמריקה לאורך השנים. ניתן לראות בבירור שעד סוף שנות ה-60 של המאה הקודמת הייתה עלייה בכמות הדייג. אך מאז תחילת שנות ה-70 אנו עדים לירידה חדה שהביאה את הרשויות באמצע שנות ה-90 להכריז על איסור מוחלט של הדייג באזור, מחשש להחדת דגי הקוד. בתחילת שנות ה-2000 עדיין לא חלה התאוששות באוכלוסיית הדגים, וספק אם כזאת התרחש, שכן על פי הערכות מסוימות הפגיעה בדגים שם היא בלתי הפיכה. הגרף לקוח מתוך ה-Millennium Ecological Assessment, דוח סביבתי מקיף ומעמיק של האום שיצא לאור ב-2005. ההסבר של הכלכלה האקולוגית לסתירה כביכול שהצגתי בתחילת הכתבה בין המצב הכלכלי הטוב לבין המצב האקולוגי הקשה, הוא שהצמיחה כיום במדינות המערב הינה צמיחה לא כלכלית. הנזק ממנה גדול מהתועלת שהיא מביאה. אלא שהצמיחה, כפי שהיא נמדדת בכלכלה הנאו-קלאסית, איננה מתחשבת בפעילות שלילית והרס הטבע, אלא סופרת הכל לחיוב. כך היא ממשיכה לצמוח, גם כשהכל מסביב נובל. בגרף הבא ניתן לראות את ההבדל בין הצמיחה האמריקאית הרגילה, הנמדדת בתוצר גולמי לנפש, בקו מקווקו, לבין מדד רווחה חלופי, GPI, Genuine Progress Indicator, שמציעה הכלכלה האקולוגית בקו רציף. בגרף, הלקוח מאתר האינטרנט של ידידי כדור הארץ באנגליה, נראה שהצמיחה הרגילה ממשיכה לנסוק, בעוד ברווחה בת הקיימה חלה נסיגה כבר מאז שנות ה-70. כיצד זה אפשרי? הדבר דומה למי שיש לה חיסכון של מיליון שקלים בבנק, והיא כל שנה מקבלת ריבית של 100,000 שקלים. כל עוד היא תסתפק באותה 100,000 שקלים לחייה, תוכל לחיות מהחיסכון לנצח. אך אם תצרוך כל שנה מעל 100,000 שקלים, ילך החיסכון ויקטן עד שהיא תישאר ללא אמצעים כלכליים. דבר דומה קורה באופן פשטני בחריטת יערות. אם ביער, לדוגמה, נוצרים כל שנה 100 עצים חדשים, וכל שנה האדם קורט פחות מ-100 עצים, היער ימשיך לסגשג והאדם יחווה צמיחה בת קיימה, שיכולה להימשך לנצח. אך אם יכרתו יותר מ-100 עצים בשנה, ילך היער ויכחד, והצמיחה אולי תהיה גבוהה, אך לא תהיה בת קיימה. צמיחה שכזו, המתבססת על קריטת יערות ודילול קרקע, חוותה אינדונזיה מאז שנות ה-70 של המאה שעברה. שינוי עמוק אך אפשרי. החדשות הטובות הן שהכלכלה האקולוגית מציעה תיאוריה כלכלית חדשה וחלופית, תיאוריה אשר מתחשבת במגבלות הפיזיקליות-ביולוגיות של הפלנטה המרהיבה בה אנו חיים. כדי לעבור לכלכלה מקיימת יש לפעול בשלושה מישורים. יש להגביל את קצב ניצול המשאבים לחזה אשר בסופו של דבר יביאנו לקצב ייצור פסולת שהמערכת האקולוגית תוכל לספוג. יש להפחית את ניצול המשאבים המתחדשים לקצב הנמוך מקצב התחדשותם. יש להפחית את ניצול המשאבים המתכלים לקצב הנמוך מהקצב שבו מפתחים להם תחליפים מתחדשים. המין האנושי ניצב בפני התנגשות חזיתית עם המגבלות של כדור הארץ. אנו חייבים לעבור לכלכלה בת קיימה, המתחשבת במגבלות הללו. רק כלכלה שכזו תוכל להמשיך ולתפקד גם בעתיד הרחוק. נכון, מדובר בשינוי עמוק שכלכלנים, פוליטיקאים ואזרחים צריכים לעשותו, ומפתה לומר שהדבר אינו אפשרי, אך לדעתי עדיף להתווכח אפילו עם כלכלנים ופוליטיקאים מאשר עם כדור הארץ.